אנחנו היום אמורים ללמוד חלק שני פרק שביעי ואילך. כאמור, חלק שני פרק שביעי ואילך. עדיין רבנו עוסק בעניין המלאכים. עוד שני פרקים, לא, עוד פרק אחד בעניין המלאכים. ואחר כך הוא יעסוק בעניין הגלגלים. להזכירכם שרבנו נכנס לעניין הזה של המלאכים בגלל תפיסת עולם של הפילוסופים הקדומים, במיוחד של אריסטו, שכיוון שהגלגלים נעים תנועה מתמדת, אזי הם הניחו שהגורם לתנועה המתמדת היא משום שגרמי השמיים יש להם, קודם כל הם מיסוד חמישי, הם לא מארבעה יסודות אלא מיסוד חמישי, ויש להם נפשות, וכתוצאה מתשוקת הנפשות למשהו אלאי יותר, אז מכאן באה התנועה של הגלגלים. רבנו אשר מנצל את מה שרווח בעולם הפילוסופי המדעי של אז כדי לבסס את ענייני האמונה שלנו, הרי הוא התחיל קודם כל בכך כדי להוכיח מתוך קונצנזוס רחב שלפי התפיסת עולם הפילוסופית הקדומה יש אלוהים והוא יחיד ומיוחד, איננו גשמי. הוא משאיר לזמן יותר מאוחר, לשלב יותר מאוחר, את המגמה שלו לחדד בין השקפת עולמנו היהודית היהדותית כפי שקיבלנו משה רבנו בעניין חידוש העולם והמהות האלוהית שאיננה רק אלה. הוא משאיר את זה לשלב יותר מאוחר, אבל בשלב הזה הוא רצה וכך עשה שאכן באמת הוכיח שבקונצנזוס רחב בעולם הפילוסופיה יש אלוהים והוא יחיד ואיננו גשמי. בשלב השני, לאחר שהוכיח את העניין הזה, הוא ניצל את העובדה שבתפיסת העולם הפילוסופי אשר רצו להסביר את התנועה המתמדת והניחו שיש לגרמי השמיים נפשות ושיש להם תשוקה למשהו שכלי אלאי, ניצל את זה כדי להוכיח את מציאות המלאכים. אם עד עכשיו דיברנו על מציאות השם, עכשיו הוא מדבר על מציאות המלאכים. כשהמלאכים מבחינת הפילוסופיה הם שכלים נבדלים, דהיינו ישויות שכליות, ומאחר ואנחנו בתפיסת עולמנו האמונית מאמינים בקיומם של מלאכים, הרי שהנה הוכח עוד משהו באמונתנו שקיים גם בעולם הפילוסופי, כי קיומם של מלאכים במשמעות של שכלים נדלים, דהיינו ישויות שכליות נפרדות. אחרי שרבנו עבר את השלב הזה, הוא התקדם לשלב נוסף שעסקנו בו בשלב שחלף, ואמר שאצלנו, להבדיל מהשיטה הפילוסופית, הביטוי מלאכים הוא מגוון יותר, עשיר יותר, הוא איננו מצטמצם אך ורק בקיומם של שכלים נבדלים, ישויות שכליות נפרדות, אלא אצלנו הביטוי מלאך הוא גם, לא רק, הוא גם ביטוי לכוח בטבע, והוא גם ביטוי לשליחות, שליח, ושליח יכול להיות גם בשר ודם, שליח. עכשיו, לאחר שרבנו עבר את השלב הזה, דהיינו שנוסיף עוד נדבך בייחודיות של אמונתנו שלנו, והפעם בעניין של המלאכים, דהיינו שאצלנו כאמור זה כולל משמעויות נוספות, הוא חידד את העניין הזה של כוחות בטבע שנחשבים למלאכים מבחינת אמונתנו, הוא חידד את העניין הזה לשני היבטים, להיבט של כוח בטבע תמידי, כמו כוח משיכה, זה משהו תמידי, מוטבע. יש בעולם החי כוחות צבעיים קיימים, אז, וזה נקרא מלאך, אבל זה כוח צבעי כולל, מתמיד, ובין כוחות טבעיים, אם אפשר להגיד, מזדמנים. למשל, הגירוי שגבר מתגרם אישה, זה כוח בטבע, אבל הוא לא מתמיד, הוא מזדמן בהתאם לנסיבות. גם זה נקרא מלאך, גם במושגים שלנו. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים כיצד רבנו מנצל את העולם הפילוסופי כדי להניח את היסודות לתורתנו, אבל הולך קדימה ומבאר יותר ויותר את אמונתנו שלנו, כי זו בעצם המטרה שלו. הוא לא בא ללמד פילוסופיה אריסטוטלית, אפלטונית, הוא מנצל את הפילוסופיה האפלטונית והאריסטוטלית בשביל ללמד אותנו את השקפת עולמנו שלנו ויחודה. הוא עוד ידבר על עליונותה, לא רק יחודה, על עליונותה, על יתרונות שלה. מתוך הקשר דברים זה נבין מה הוא הולך לעשות בפרק הקטן שכזה שנקרא פרק זן, שעדיין הוא מתייחס לעניין המלאכים, כשכאן הוא רוצה להתייחס לפן מעניין מאוד, והוא האם יש למלאכים בחירה. אז אנחנו מקובלים, וככה אנחנו נוהגים לומר, שלמלאכים אין בחירה. אנחנו מקובלים שלבני אדם יש בחירה חופשית, ולכן כל אימת שאנחנו משווים בין האדם ובין המלאך, אנחנו נוטים במיידי בצורה פסקנית לומר למלאך אין בחירה, לאדם יש בחירה. רבנו מנסה לעשות סדר בדיוק מרבי יותר, ואומר, נכון, המלאך כמלאך איננו בחירי. אבל עלינו לדעת להבחין בין מלאך במשמעות של כוח בטבע, שאז אין לו בחירה, ובין מלאך שהוא שכל נבדל, אבל גם אז מלאך במושגים של שכל נבדל, יחסית לאדם אין לו בחירה. אבל הוא אומר, כיוון שמדובר בישות שכלית, להבדיל מכוח בטבע, אז אם הוא מדובר בישות שכלית, אזי יש איזושהי בחירה יחסית חלקית למלאך כזה, והיא במסגרת שליחותו. במסגרת שליחותו. את ההבחנה הזו אנחנו נצטרך ללמוד כעת, ועוד יותר פרובלמטית, יותר פרובלמטי המקור, או יותר פרובלמטי המקורות שהוא מביא לדבר הזה, הם יותר בעייתיים. אבל כאמור, יותר משמטריד אותנו העניין של הבחירה היחסית החלקית שמחלקת המלאכים, אנחנו צריכים לדעת שבעצם רבנו מתחיל להכניס אותנו עד עד להשקפת עולמה של תורת ישראל. כי כיוון שאצל הפילוסופיה המלאך הוא ישות נבדלת שכלית, הוא מעין כוח שכלי מוטבע, מעבר לזה לא. הרי אצלנו עולם המלאכים הוא יותר אקטיבי, יותר פעיל, שלוחי השם. ואם כן, איפה הוא רוצה בכוונה להניח את היסודות שעל פיהם נבין את הביטויים שיש במקראות, בדברי הנביאים ובדברי חז"ל ביחס למלאכים במובן של שכלים נבדלים, ולא רק במובן של שליחים בשר ודם או כוח בטבע. זו נקודה חשובה. ניכנס לפרקון הזה החשוב, קטן בכמות, רב האיכות, ניכנס ואז נבין יותר ויותר. פרק זה, מה? הנה, זה זה כאן בפנים, מחכה. הוא מחכה לנו, המלאך שלו, מחכה.
הרב שומע, המלאך יש לו בחירה חלקית, זה רק לצורך השליחות, ולכן נבין שלפני השליחות אין לו, ואחרי השליחות אין לו?
בוא. אל תקדימו את המוחר, עוד לא למדנו, אני בסך הכל נתתי פתיח, אתם יכולים להכחיש את כל דבריי. עכשיו דברי רבנו, בנה, עכשיו בואו נסתכל. כבר בארנו, שיתוף שם מלאך, כן? אני חוזר, כבר בארנו, שיתוף שם מלאך, וכאמור, את זה למדנו, בשבוע שחלף, אבל זה לא סתם הוא אומר את הדברים האלה, כי כאמור אנחנו יותר ויותר מתקדמים להבין יותר ויותר את השקפת העולם האמונית היהודית היהדותית, ובגלל זה הוא דיבר על ההבדלים בין משמעות המלאך בינינו ובין עולם פילוסופי. ועכשיו עוד יותר עושה צעד של הבחנה חשובה שכעת הוא יעשה אותה. כבר בארנו שיתוף של מלאך ושהוא כולל השכלים והגלגלים והיסודות. אחרי הפרק הזה אנחנו נעסוק בגלגלים, כי עד עכשיו, זאת אומרת הפרק הקודם בזה, זה על המלאכים, ואחר כך נעסוק בנוגע לגלגלים, כשהוא סולל את הדרך לארבעה יסודות. אז שים לב, הכל מנוי ושקול אצלו ומתוכנן. כבר בארנו שיתוף שיתוף של מלאך, כשהוא כולל השכלים והגלגלים והיסודות, כי כולם מוציאים פקודה לפועל. שימו לב, כלל את השכלים הנבדלים והגלגלים והיסודות כמוצאים פקודה לפועל. מורי בערה 2 מעדן את התרגום הזה ואומר אפשר מפעילי פקודה, כן? וברש עושים מצווה. זאת אומרת, כי זה בעייתי, בעייתי לתרגם דבר כזה, כאילו יש עצמאות למלאכים ולגלגלים וליסודות, כשאתה אומר מוציאים, כן? או מפעילים, או עושים מצווה. זה בעייתי, זה לא מתאים. זה לא מתאים. אלא הם יותר מופעלים מאשר מפעילים. לכן זה בעייתי מאוד לתרגם את הדבר הזה. מה? כן, כן, נכון. הצירוף, הצירוף. כן, כן. הצירוף של מוציאים, לא, לא, יחי צודק. המוציאים פקודה, לא הכוונה שהם המפקדים המורים פקודה, אלא הם מוציאים לפועל את הפקודה, ואז הם מופעלים. מופעלים, מה? לא. אז אמרנו, זה לא קל לתרגם, לא קל לתרגם את זה, זה לא קל. אוכן, אבל, אל יעלה בלבד, בלבך, סליחה, אל יעלה בלבך, כי הגלגלים פה, דרגת שאר הכוחות הגופניים, אשר הם טבע, ואינם משיגים פעולתם. אתם רואים, כבר כעת, הוא מבדל בין המלאכים במובן של ישויות שכליות, ובין כוחות בטבע. כוחות בטבע זה מוטבע, אין שם להתייחס על מושגי בחירה, ולא חלקית בלבד, כן? אבל עלי עלי בלבך, כי הגלגלים או השכלים בדרגת שאר הכוחות הגופניים, אשר הם טבע ואינם משיגים פעולתם, אלא הגלגלים והשכלים משיגים פעולותיהם ובעלי בחירה, אז כיוון שמשיגים פעולותיהם, הם בעלי בחירה ומנהיגים, אבל, שימו לב, כי זה מסוכן מאוד להגיד, ובעלי בחירה ומנהיגים בנקודה. אם תעתר כאן, אתה טועה ומטעה. כן? ובעלי בחירה ומנהיגים, אבל לא כבחירתנו ולא כהנהגתנו, שהם כולם בדברים מתחדשים. אצלנו, הבחירה זה להתחדש את הכל תעליו. רוצה לשקוט, לא רוצה לשקוט, רוצה לקיים מצווה, רוצה לעשות דבר עבירה. בכל הדברים, בכל רגע נתון, אני מתמודד איתם. זה הבחירה החופשית המרבית אצל האדם. לכן אצל המלאכים, בערה 3, הוא אומר שבחירתנו היא תוצאה של מצבים המתחדשים תמיד, וכך הנהגתנו. אני לא יודע אם זה תגובות, המילה תגובה היא מסוכנת, כי תגובה יכולה להיות רק משהו אינסטינקטיבי, וכאן לא, זה בחירי, אנחנו מדברים על בחירי, כן? וכך הנהגתנו. מה שאין כן, הנהגת השכלים, שהנהגתם צפויה מראש. אם הנהגת הישויות השכליות צפויה מראש, אז הייתה איפה הבחירה? שרשים לב. כפי שאמרתכם, המטרה של רבנו היא להניח לנו יסודות להבין את דברי הנבואה, להבין את המקראות, להבין את דברי חז"ל. אז אתם יודעים, נמצא בדברי הנבואה, נמצא בדברי חז"ל, על המלאך גבריאל, על המלאך מיכאל, כל אלה הם נחשבים ישויות שכליות. אבל אנחנו מוצאים לכאורה בדברי הנביאים, בדברי חז"ל, כאילו שיח ושיג עם המלאכים האלה, כאילו הללו שאליהם נשלחו המלאכים האלה מנהלים שיח ושיג עם המלאכים האלה, כאילו מה הם אמורים לעשות, מה ניתן לשנות או לא לשנות וכו'. אז האם באמת הם בחירים עד וכך הם עצמאים? לא. אלא הקדוש ברוך הוא בשכרים הנדברים קרה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולמו, כך כבר אמרנו, על עזי מלאכים, על זה כוחות בטבע. כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולמו. שהוא מנהל את העולמו על זה מלאכים, על זה כוחות בטבע וכו'. עכשיו, כשמלאך במובן של ישות שכלית מבצע, אם אפשר להגיד שליחות אלוהית, כן? אזי, נניח שהוא נשלח להרוס את סדום. עכשיו, הוא ירוס את סדום. הוא לא בחירי לא להרוס. אבל, איך להרוס? באיזה היקף? באיזה היקף? זה כאילו, אם אני יכול להשתמש בכל המכשירים הללו, זה אפליקציות שמוטבעות בו, בנסיבות כאלה כן, בנסיבות כאלה לא. בדיוק. זה מעין בחירה חלקית במסגרת שליחותו. רגע, לא למהר, לעצר. הנה, בואו תסתכלו. אבל לא כבחירתנו ולא כהנהגתנו, שהם כולם בדברים מתחדשים. כבר אמרה תורה, עניינים בהם העירה לנו על כך. אמר המלאך ללוט, כי לא אוכל לעשות דבר, אלא עשו יבצע את מה שהקדוש ברוך הוא כאילו ואמר לו ואמר לו להצלתו הנה נתתי פניך גם לדבר הזה. משמע לכאורה שיש לו מנדט גם כאילו לשנות משהו. אומר רבנו לא, זה לא ככה, אלא יש לו מנדט להעניש ולהציל את מי שצריך להציל. עכשיו בנסיבות כאלה ככה, בנסיבות כאלה ככה, אז הוא לא בחירי לעשות דוח עם דוח, אבל במסגרת האופציות שהוטבעו בו, אז יכול לעשות כך או לעשות כך, ועל זה הוא אומר, הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה. כי הרי הוא אמר, הלא צוער, אותי נפשי, הנה נשאתי פניך. כי זה הוטבע בו, בשליחות שלו, יש אפשרות כזו ויש אפשרות כזו. רגע, לאחד אחד. הפעולה תצא לפועל, אבל ההיקף והאופן הם אופציות שהוטבעו בשליחותו. נכון, כן. ועל זה הוא אומר, מה? זה בחירה חלקית יחסית. על זה הוא אמר ובעלי בחירה ומנהגים, אבל לא כבחירתנו ולא כהנהגתנו, שהם כולם בדברים מתחדשים. ואצלו לא, זה בחירה חלקית יחסית. מה רצית? לא, זה רק במסגרת הזה. אם למשל במדע שלו לא ניתן לו שלא להרוס את סוער, הוא לא יכול להגיד כן. רק בגלל שניתן לו בראשית שליחותו בהטבעה או
אז לא נתנו את האפשרות, אתה תחליט האם להרוס את סוער?
לא אתה תחליט, לא אתה תחליט, תבין, תתביית. הוא יתביית בהתאם לאפליקציות. אני נוסע במכונית, ויש לי פתאום אפליקציה שעושה זום 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 זום, מישהו מצידי. אני אוטומטית, זז הצידה, כי אחרת מישהו נכנס בי, או אני נכנס במישהו. אתה מבין? גם מצד ימין, אני ברחתי מצד שמאל, גם מצד ימין, אם עברתי את הקו, אני אשמע זום זום זום. ואז שוב פעם, אני מתיישר בהתאם. בהתאם. מה? בסדר, קודם כל שנדע יש מעין בחירה חלקית יחסית. נכון, אין כלום. נכון. אנחנו לא יודעים. זה לא בדיוק לא יודע. כבר הכל פרוס לפניו, בנסיבות כאלה ככה, בנסיבות כאלה ככה, בסופו של דבר. כן, אבל העובדה, הרי הוא שכל נגדל, העובדה שכבר קיימות אפשרויות, מסיבות כאלה ככה, מסיבות כאלה ככה, אז זהו, זה מה יהיה. זה מה יהיה.
כן. אתה יודע להגיד בדיוק מה תהיה תוצאה לכל
לכל מצב נתון. נכון, זה משנה לא יהיה ככה. השאלה היא, האם זה ככה גם במקרה הנידון, גם במהלך זה ככה? לכל מצב נתון יש תוצאה מראש או
שלא?
כלפי הקדוש ברוך הוא, הכל ידוע מראש. זה מה שחייב. אבל, ביחס לנידונים...
מוכרחת יותר נכון.
מה? לא יודע, מוכרחת, כן. מבחינת המלאך מוכרחת.
המלאך הזה שמדבר אין לו.
כל הכבוד, הייתי בטוח שאתם נשאבתם לחלק הזה של הדיון ושכחתם שיש כאן מוקש גדול, שטפם תקתקת, והרפואל הזה, הצינגני הזה ידע שיש כאן, כל הכבוד, רפואל, כל הכבוד, חכה, אבל אני צריך לחשוף להם את הבעיה. מה זה, אתה כבר קלטת, אני צריך לחשוף להם את הבעיה. חכה רגע. אוקיי, אז אני חוזר ואומר, עוד מעט נחשוף את הבעיה הקשה שהוא מעורר אותנו, נאמר ככה, אבל לא כבחירתנו ולא כהנהגתנו, שהם כולם בדברים מתחשים, כבר אמרה תורה, עניינים בהם העירה לנו על כך. אמר המלאך ללוט, כי לא אוכל לעשות דבר, ואמר לו להסלתו, הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה, ואמר, ישמר בפניו, ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, בכיבוש הארץ, או בהנהגתנו. זה משה רבינו, ובהתחלה, אחריו יהושע, והתורה אומרת, אל תמר בו, תהיה מושמע למלאכים האלה שאני שולח לפניך להנחותך בדרך. אז, כי לא יישא לפשעכם, כי שמי בקרבו. משמע שלכאורה, בפוטנציה, יש לו יכולת לשאת, כן? לשאת לפשעם. רק מה? הקדוש ברוך הוא אומר, לא יסל שכם, אבל בפוטנציה, לכאורה, יש לו יכולת לשאת לפשעם. כל אלה יורוך על השגתם של אותם שכלים נבדלים, את פעולותיהם, ושיש להם רצון ובחירה בהנהגה שנתמנו עליה. כמו שיש לנו רצון במה שנמסר לנו, ונתנה לנו יכולת עליו בעיקר אבייתנו, אלא שאנחנו לפעמים עושים באופן גרוע, כי הרי בבחירה חופשית או אנחנו עושים טוב או אנחנו עושים רע, וקדם העדר להנהגתנו ופעולתנו, כי הרי לפני שפעלנו היה עדר, ואחרי שפעלנו בין עשינו טוב בין עשינו רע, אז העדר קדם להנהגתנו ופעולתנו. אבל השכלים והגלגליים אינם כן, אלא עושים הטוב תמיד לעולם, כי הם נבראו בשביל לעשות טוב. אלא מה? ששכלים נבדלים יש להם מעין בחירה חלקית יחסית, מרחב תמרון למשל אגיד ככה רגע, ואין אצלם כי אם הטוב, כמו שנבאר בכמה פרקים, וכל אשר להם מצוי בשלמות ופועל תמיד, מאז שנמצאו. הערה שבע, והרד וחסייר, על הבדל מושגי מונחים אלה, כתב אבו ינס מאמרו וכו', הבחירה היא שיקדם האדם, ואז יבחר את הדברים האפשריים, ויאמר הרצון, גם על דברים בלתי אפשריים, כגון שיתאבה האדם שלא ימות, והרצון כללי יותר מבחירה, כי כל בחירה רצון, ואין כל רצון בחירה. כלומר, הוא מחדד בין העניין של רצון ובעניין של בחירה. בחירה זה רק בדבר האפשרי, בין א' ובין ב'. רצון זה גם בדבר הבלתי אפשרי. אצל בני אדם הם יכולים לרצות גם דברים בלתי אפשריים. כן. הוא רוצה שלא למות בכלל, זה לא אפשרי, אבל הוא רוצה. אבל שכל נבדל, אין דבר כזה שהוא רוצה דבר בלתי נפרד, אלא בחירה בין א' ובין ב', וכאמור זה רק מסגרת שליחותו, וזה יחסית בלבד. עד כאן. אז כבר השגנו את מה שרצה רבנו להראות, את ההבחנה בין המושג מלאך במובן של שכל נבדל, שמחר הוא שכלי, אז יש לו מעין בחירה חלקית יחסית, ובין מלאך במובן של כוח וטבע, שאז אין אצלו ולא שייך לדבר על איזושהי בחירה. אלא מה? שרבנו מביא ראיות ליסוד הזה שהוא אמר משני פסוקים, מפסוק בעניין לוט ומפסוק בעניין משה רבנו. ואז שואל רפאל ובפלג, מי זה המלאך שנשלח ללוט? האם שכל נבדל או שליח בשר ודם שאברהם שלח אליו? אומר רפאל, זה שליח בשר ודם, כי לוט לא היה נביא. אם היה נביא אפשר היה לייחס לו שליח במובן של שכל נבדל, אבל מאחר הוא לא היה נביא, אז ויבואו המלאכים אלות, זה שליחים של אברהם, שלכו להודיע לו, שמע, העסק הוא כזה כזה. כלומר, מי שהתנבא זה אברהם אבינו, זה הנביא. אבל לוט לא התנבא, אלא משפחה לא הודעה על זה אברהם אבינו. אז אם כן, איך רבנו מביא ראיה מהפסוק הזה לעניין שכל נבדל, כשמדובר כאן בשליח בשר ודם? רגע, עוד יותר קשה, שגם כן מהפסוק השני, על מי מדובר שם? על משה רבנו, על יהושע, זה בשר ודם. ואיך משם עומדי ראיה לעניין הזה של שכל נבדל, שיש לו כאילו איזושהי בחירה חלקית יחסית? אין צל של ספק שזה אחד מהתכסיסים של רבנו, או מהסתירות של רבנו, שבאמצעותן הוא רוצה למסור מסרים מסוימים, ולפחות למסור כאן שני מסרים. מסר אחד שכבר אמרתי לכם הרבה פעמים אותו, שאנחנו מדברים על בלעם, אתונו של בלעם, ועל הדק של יונה וכל אלה, רבנו אומר, אל תתפעל מהסתירות שאתה תראה שאני אומר אצל הדק של יונה זה מראה נבואה, כן, ופתאום אני משחק זה כאילו זה היה במציאות, כי אני מנצל את המקראות, אני מנצל את המקראות במשמעותם הפשטית וגם במשמעותם הפרשנית. זאת אומרת, רבנו עובד על שתי רמות שמתעסק עם מקראות או מקורות. במשמעותם הפשטית, כאילו לא הייתה עוד משמעות אליגורית או נוספת, אלא ברמתם הפשטית. וזה כדי להסביר דברים. ומצאת אני, הוא פותח לנו את הפתח של פרשנות אליגורית, זה לא סותר, זה נראה סותר. אבל אנחנו צריכים להתרגל לזה, אם לא נבין את זה, לא נבין את השיטה שלו.
איפה האמת?
האמת היא בפרשנות. בפרשנות. כן, רק מה? רגע, הוא יאמר ככה, למה התורה כתבה ככה? כדי למד אותנו דברים מסוימים. הרי התורה לא רוצה לטעות אותנו. רגע, באתי לדבר עקרוני, כולל שיטתי, זה שיטתו של רבנו, שהוא פועל איתנו בשתי רמות, ברמה הזו של פשוטי מקראות, וכדי להוכיח דברים, זה ברמה של הפרשנות. רגע, שני אתם מדברים לא. זה רגע, רגע, יחי. רגע, רגע. רגע, רבותיי, זה מה שאורי אומר. בדיוק, נכון, בדיוק. זה נקרא המקרא המחוכם. המקרא המחוכם, התורה בעצמה, שהיא מדברת, מדברת בשיח כזה, שמצד אחד כתוב, וירד השם, ויחרף השם, זרועו חזקה זרועה נטויה, ידו חזקה זרועה נטויה, שכל, כשהייתי ילד קטן, וואי, שאהבתי את הקדוש ברוך הוא, איזה ג'אדה. המקרא הביא אותי לכך. מה, והוא רוצה שאני אטעה? אם אני היום מפרש ככה, אני כופר, אני מקשים. אז מי הכשיל אותי, התורה? לא, התורה לא הכשילה אותי. כי התורה מדברת בשפה הזו, כי יש לה סיבה, והיא מצפה שאני אתקדם ואלה, ואדע שמעבר לשפה הזו יש את הפרשנות שאני צריך להגיע אליה. אותו דבר גם כאן, בכל דבר ודבר יש את הכפל הזה, והוא לא, הוא לא מקרי. התורה בעצמה נחת את הדבר. בגלל זה צריך ללמוד את המורים בוחים עוד ועוד. בגלל זה צריך ללמוד. נכון, נכון. על זה רציתי לומר לך, כשאמרת לי שזו טיבה שישנם ככה נופלים לזרועות של האריסטוטלים וכל אלה. צדיקים ילכו בם ופושעים יתקשלו בם. אין, זה התורה. התורה ניחה את היסוד הזה. עכשיו נשים לב. עכשיו שים לב. אבל עכשיו נעלה כיתה יחיד. עכשיו נעלה כיתה. תראה, ואמר, ישמר מפניו, ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יצל שעכם. עכשיו, נעזור את משה רבינו. משה רבינו זה מביא הנביאים, כן? אבל יהושע, הרי אם הוא פועל, הוא פועל כנביא על ידי מלאך. זאת אומרת, כשהתורה אומרת, הנני שולח מלאכה, שולח מלאך, מלאכי לפניך. אז מה? היא מטעה אותנו? תחליט, אם זה מלאך שכל נבדל, או יהושע שזה בשר ודם. והתשובה, שתי התשובות נכונות. יפה, שפתיים משק. הרי אני פעמים מתייחס אל העלול, ופעמים אני מתייחס אל האלה. האלה זה המלאך שנקרא ליהושע. העלול זה יהושע. ולכן מתייחס אליו, מתייחס אליו בשתי הדברים נכונים, ועלי לדעת מתי כך, מתי כך, ולדעת את המשמעויות.
מה יהיה עם לא?
מה זה?
בקשר
ללא, איזה מלאכים הם? רגע, לא, שם אני כבר אמרתי לך. שם אני אמרתי שהתורה, כן, לא בגלל שהוא משתחד המלאך, אלא אברהם. אברהם שנגלה אליו המלאך, הוא שלח מלאכים. אז בגלל הראשון, המסובב הראשון. נכון. נכון.
מה
נעשה לי הפסוק
הזה,
עיקוד הסלווירים? רגע, רגע, רגע. אז אני, בשביל להתפטר ממך, לדע לפעמים בשביל להתפטר, אני אקל רבן סעד הגאון אומר, מה זה עיקוד הסלווירים? לא. התווכחו איתם, התווכחו איתם, קברו אותם בביקוח. כיסחו אותם בביקוח. כך רבן סעד הגאון אומר. רק מה, אני יודע, אני יודע שיותר מרקש לחשוב על הסימאון, על זה. גם זה לא בעיה. ברגע שנתתי לך מכשיר, איך לסנזר את זה, גם... לכן. רק רגע, רגע, הוא תחיל כבר לדבר, רק רגע. כן.
זה שמשמע שהם אלה שהחריבו את זום.
מי זה הם?
אותם מלאכים, כי אותם מלאכים עושים פנים ללוט ולא עושים מצורה. זה אומר שאפשר, הערים כן הם עשו.
אז השאלה מה זה הם? זה שכלים מזליים, ואז יש כוחות בטבע שפועלים. הרי כל הדברים האלה כבר הקדוש ברוך הוא הצביע בטבע שיצאו מן הכוח לפועל בעת בקבעה. לאט לאט לאט, אתה קופץ לבריכה. כן, בבקשה. מי? לא אצל לוט. הרבנו בהלכה כותב, בהלכה הוא כותב שם השם של אברהם, אצל אברהם גודש, ואצל לוט חול. כך רבנו פוסק להלכה. הוא ידע מה אתה רוצה. כבר ככה.
לכן.
כן. עכשיו רבותיי, פרק חס. אנחנו הולכים פרק חס. נאמר ככה. הפעם אנחנו עוברים לגלגלים. אז ערן עושה את העניין של מלאכים. אז הוא ישמע את זה אחר כך. כן, אבל משהו מרתק. עכשיו נשאר לו הגלגלים, גם זה משהו. המנות פורים הם שתיים. עכשיו נתיים. נאמר ככה. כפי שאמרנו על המלאכים, כך בעניין הגלגלים. אנחנו צריכים לדעת, כל התיאוריות הללו בעניין הגלגלים הם השערות שהמדענים של אז והפילוסופים של אז שערו. ורבנו התייחס אליהם כאל השערות והסביר את אשר הסביר על דרכם, על דרכם. לא שרבנו תפס את שיטתם כעיקר שמינה לא תזוז, אלא הוא ניצל את מה שהם אמרו להסביר דברים אמוניים שלנו מעבר למה שהם בכלל התכוונו, מעבר למה שהם התכוונו. ולכן אתם תראו בפרק הבא על מספר הגלגלים, שזה לא מעלה ונעוד מוריד המספר, אבל נצל את זה בשביל להוביל למספר 4, ל4 יסודות, למעשה מרכבה. כלומר, רבנו פשוט לוקח את מה שהיה ידוע ומקובל בעולם הפילוסופי כמוכח בשביל להסביר את ענייני האמונה. זה אומר, רבותיי, אם היום יבואו ויגידו לי, שמע, המדע של היום אומר בכל הנושא הזה של גלגלים, גורנישט, כלום. זה לא מפיל את האמונה שלנו, אלא זה קורא לנו, זה מזמין אותנו להיות רמב״ם של דורנו. וכמו שהרמב״ם ניצל את אותם ממצאים מדעיים בשביל להסביר ענייני אמונה, נצטרך גם אנחנו באמצעות הממצאים המדעיים של ימינו להסביר את האמונה. כלומר, רבנו מראה לנו עד כמה אנחנו צריכים לנצל את הממצאים המדעיים ולהסביר את האמונה. האמונה, זה מה קיבלנו? לקח את הממצאים המדעיים, תסביר. ולכן הוא אפילו מתייחס, רבותיי, אל מה שנקרא קולות, קולות הגלגלים. הייתה השערה שהגלגלים בפעילותם, אז נשמעים קולות בפעילותם, בתנועה שהם נשמעים קולות. כי זו השערה, כי לכאורה, אם אתה תיקח משהו ותסובב את זה באוויר, אז אתה תשמע איזה, בדיוק, בדיוק, תשמע איזה קולות. אז השערה הזו דלשה גם לתיאוריה הגדולה שלהם בנוגע לתנועת הגלגלים, שוודאי מלווה בקולות. וכי מה אכפת לי, יש קולות, אין קולות. אלא בגלל שכבר השערה הזו חדרה לדברי חז"ל,
אז לכן רבנו אומר, אל תתרגש, אריסטו בסופו של יום שלל את הדבר הזה, אז אל תחשוב, וואי, עכשיו מה עושים עם דברי חז"ל? לא נורא, דברי חז"ל אלו הושפעו מתיאוריה שהייתה אז, ועכשיו אם התיאוריה המדעית השתנתה, אנחנו גם כן נשנה. שערי בגמרא פסחים נאמר, חזרו חכמי ישראל להודות לחכמי אומות העולם בעניין אסטרונומי מסוים, והכלל המוביל הוא שהממצא המדעי היותר מאוד כאן צריך להוביל אצלנו, צריך להוביל אצלנו. אז הוא מניח לנו יסודות, למרות שהוא מתעסק לכאורה בדברים שונים, אבל הוא מניח לנו יסודות איך להסביר את התורה, איך להסביר את האמונה, איך להתייחס לדברי חז"ל. הנה בואו נראה, אחרי הפתיח לפרק הזה, בואו נראה. נאמר ככה, מן ההשקפות, זה פרק ח', מן ההשקפות הקדומות הנפוצות אצל הפילוסופים והמוני בני אדם, כי לתנועת הגלגלים קולות נוראים מאוד ועצומים, והייתה רעייתם על כך במה שאמרו, כי הגופים הקטנים אשר אצלנו, אם נעו תנועה מהירה, ישמע להם שעון עצום והד מחריד. כל שכן גופי השמש והירח והכוכבים, כפי גודלם ומהירותם, וכל קבוצת פיתגורס סבורים שיש להם קולות ערבים, קצובים. כלומר, היו שיטות שונות אז. חלק אמרו שזה קולות מאוד מבהילים, חלק אמרו בדיוק הפוך, זה קולות ערבים וכו'. השערות, היו אלה השערות. קולות ערבים, קצובים, על אף גודלם כקצב לחני המוסיקה, כן? והם נותנים סיבות למה שאין אנו שומעים אותן הקולות הנוראים העצומים, כן? וההשקפה זו, שימו לב, בגלל הדברים האלה, כעשו יחתוב, בגלל זה הוא מתייחס להשערות האלה. שלכאורה, מה לרבנו עם ההשערות האלה? דאגתו לדברי חז"ל, דאגתו איך אנחנו מתייחס לחז"ל ודבריהם. זו המטרה שלו במורה נבוכים, לדברי הנבואה, לדברי חז"ל, זה מה שמעניין אותו. הכל משרתים עבדים בשביל להסביר את התורה, זה מה שהוא עושה. אז שימו לב, והשקפה הזו ידועה גם באומתנו. הנך רואה, חכמים תארים עוצם כל השמש בעת מרוצתה בכל יום בגלגל. בואו נראה, הערה ארבע. ביומה, גמרא מסכת יומה, דף כף עמוד ב', מפני מה אין קולו של אדם נשמע ביום כדרך שנשמע בלילה? כן? מפני גלגל חמה שנסר ברקיע כחרש המנסר בארזים. אלמלא כל גלגל חמה נשמע כל המונה של רומי. שלושה קולות הולכים מסוף העולם ועד סופו, ואלו הם כל גלגל חמה ושווה בראשית רבה וכו'. זאת אומרת, חז"ל מדברים על קולות עצומים. מאיפה הם לקחו את זה? מהשערות המדעיות שהיו אז. אז למה רבי מתייחס לזה? בואו נראה, בואו נסתכל. אז בהשקפה זו ידועה גם באותנו. הנך רואה, חכמים תארים עוצם כל השמש בעת מרוצתה בכל יום בגלגל, וכך מתחייב בכל. אז אם ככה, אם אני נעצר כאן, אז אני אומר, מה אתה רוצה? שמע, חז"ל אמרו, זהו, חייב להיות ככה, נגמר. גם הרמב"ם הרי מתייחס לזה. אבל לא, רבותיי, רבנו מביא את ההמשך. אבל אריסטו דוחה את זה, את השערות הללו שבאו מבית מדרש של המדען ישראל, דוחה את זה ומבאר שאין להם קול. אתה תמצא את זה בספרו על השמיים, ומשם תבין את זה. ועכשיו, אם ככה, יואו, מה עם דברי חז"ל? מה עם חז"ל? הרי אריסטו עכשיו בא ואומר, גורניש, כל מה שאמרו זה סיפורים, סיפורי סבתא. אז מה עושים, מה הם עושים דברי חז"ל? ואל יהיה מוזר בעיניך שהשקפת אריסטו חולקת על השקפת חכמים ז"ל בזה. כי השקפה זו, כלומר, אם יש להם קולות נספחת לדעה, שהייתה מחלוקת רבותיי בין חכמי ישראל ובין חכמי אומות העולם, והיא נזכרת בגמרא מסכת פסחים, נספחת לדעה גלגל קבוע ומזלות חוזרים, וכבר ידעת שהכריעו השקפת חכמי אומות העולם על השקפתם בעניינים הללו של התכונה, והוא אומרם שם בגמרא פסחים, וניצחו חכמי אומות העולם. שם נאמר, בדבר זה הודו חכמי אומות העולם לחכמי ישראל, בדבר זה הודו חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. כלומר בדברים מדעיים זה לא עיקר אמונה שאני צריך לפעות את זה מנה לא תזוז, אלא בעצם להוכחות המדעיות. אם הגויים צריכו להוכיח את עמדתם, אנחנו נודה להם. אם אנחנו צריכים להוכיח, הם יודעו לנו, כי המדע על בסיס הוכחות הוא יקבע, וזה נכון. רגע, מה? תארה שמונה, רק רגע, לפנינו בשס הושמת קטע הזה, ואין ספק שבהשפעת חכמים המתקשים להודות, הערה נפלאה מאוד, המתקשים להודות על דבר שהוא הפך דעתם הושמתה. מה? לתאר את חכמי ישראל לחכמים? שהם יודעו חכמי אותו עולם? איך אפשר? שתי השקפות שונות במהות. במהות. כן. אבל אמרת לך, שינו את הגרסה. בדברי רבנו תמוהים מעט, פתח בתנועת הגלגלים, שהקולות הם של תנועת הגלגל, וסיים של פי הדעה. גלגל חוזר ומזלות קבועים, כפי שהוכח עד ימיו. אין להם קולות ושיטת אריסטו, ואך ייתכן שכל כוכב לבדו יש לו קול, וכל הגלגל עם כוכבו אין לו קול. ולעצם הדבר, אחרוני חכמי הדורות מהביניים חזרו לאמת שיטת חכמי ישראל, וכמו שכתב הישר מקנדיה בספר אלים. כלומר, בימי הביניים ניסו להתאמת חכמי ישראל. כמו דעת חכמי ישראל בגמרא. נכון. ואין צורך כיום להעריך, אומר מורי, אנחנו אמונים על שיטת רבנו, אין צורך כיום להעריך בהנחות אלה, כיוון שהם שייכים לתחום הארכיאולוגיה האסטרונומית, זה ביטוי שמורי קבע אותו, הארכיאולוגיה האסטרונומית, כן? גם גלגל חוזר וגם כלכל קבוע, הכל כבר נפל, כל התיאוריות האלה נפלו. וראה ערד דוד כהנא בספרו גלילות הארץ וכולי, עמוד 44, וראה גם לכמן חלק כ"ד. מה יוצא איפה? בעצם רבנו בא ואומר, תשמע, היו השערות כאלה בקרב העולם הפילוסופי המדעי, חכמי ישראל גם כן שערו ככה. עכשיו שאריסטו בא והוכיח שזה לא נכון, אז תתרגש. גם חז"ל התקפלו ויאמרו, אוקיי, מקבלים. למה? כי לא מדובר, רבותיי, כעת בעיקר אמוני. לא מדובר בעיקר אמוני, אלא בקביעה אסטרונומית. בקביעה אסטרונומית, העובדות ידברו בעד עצמן. מה שיתקבל כממצא מדעי מאוד כאן, אנחנו נלך לזה. וכך רבנו אומר בלכות קידוש החודש. בלכות קידוש החודש אומר, כל ממצא מדעי שהוא הוכח, נלך בעקבותיו. מה? תערה תשע. וכך פסק בלכות קידוש החודש, פרק ג' לחקר ד', ומאחר שכל אלו הדברים בראיות ברורות הם שאין בהם דופי, אין חוששים למחבר בין שחברו אותם נביאים, בין שחברו אותם האומות עין שם. ואז בורי מוסיף, ואם יורשה לי, הייתי אומר, כי מה שכתב רבנו כאן, וזה נכון, אינו מוסב על עצם הדבר עם גלגל חוזר מזרות קבועים או להפך, אלא על עצם החזרה באופן כללי. כלומר, שמידה זו נכונה בהחלט שיחזור האדם מדבר בלתי נכון שבידו, יהיה הצד שכנגד מי שיהיה. אם כי חוזר הבן וכמן פרק ותת על הדעה גלגל חוזר מזרות קבועים כנכונה. עכשיו אני חוזר חזרה. רגע, אני אמר ככה, ומבואר, אני חוזר דברי הבנו, ומבואר שאין לה קול, אתה תמצא את זה בסברו על השמיים, ומשם תבין את זה, ואל יהיה
מוזר בעיניך שהשקפת אריסטו חלקת על השקפת חכמים קל בזה, כי השקפה זו, כלומר, אם יש להם קולות מספחת לדעה גלגל קבוע ומזלות חוזרים, כבר ידעת שהכריעו השקפות חכמי אומות העולם על השקפתם בעניינים הללו של התכונה, והוא אומר פירושו וניצחו חכמי אומות העולם, וזה נכון, כי הדברים העיוניים לא דיבר בהם כל מי שדיבר, אלא כפי שהביאו אליו העיון. ולפי כך, צריך לסבור מה שנתקיימה הוכחה עליו. מה רצית? קודם כל אתה רואה שהמחלוקת של אפלטון ואריסטו ליוותה אותנו הרבה דורות לאחר מכן, שיש לחכמי ישראל שנמשכו אחרי אפלטון ויש לחכמי ישראל שנמשכו אחרי אריסטו. אז ככה שזה לא מחק הזמנים קובע, כי עדיין כאמור, בגלל שכל הדברים האלה היו בגדר השערות ולא הוכחה מדעית, אז זה תפס את השיטה הזו, זה תפס את השיטה הזו. אבל אומר רבנו, ברגע שאנחנו כבר יודעים סופית שזה לא נכון, תמיד צריך להתיישר בהתאם לממצא המדעי המאוד כאן. כן, מה רצית?
על פי מה שכתוב פה, אנחנו ממשיכים לקרוא, אבל על פי זה אנחנו לא מאמינים, אומרים את זה, אבל הרבה קלע.
תראה כמה אתה לומד מזה.
למשל כמו קשר
מלכות. מצוין. אלמה ללה היו לך כתר מחות, לא היה לך על מה זווקח. רבח, מזכיר אותך. אוכל. אוכל. אבל גם רבנו, אז תמחק את החוץ בשדה התורה. תמחק את הפרקים האלה, בדברי רבנו. תמחק אותם. למה אתה קורא אותם? כן. מה? אבל אני גם מזה לומד. מהדברים האלה אני לומד. מכל הדברים האלה אני לומד שערו ככה, זה השערה, לא הוכחה, בדיוק הפוך. כן, כן, אבל שוב, זה חסר לך את השיעור החלק הראשון של השיעור. רבנו ניצל השערות שלהם כדי להוביל לכיוון ביסוס האמונה שלנו בתורה שלנו. ברור? וכך הוא אומר, אתה תלך, למה? שברגע שיוכח לך שהשערות האלה נפלו, לא, זה לא פוגע באמונה. אתה תצטרך להיות רמב"ם של הדור ותתחיל לחפש לך הסברים. אני נותן לך דרך, אני מתווה לך דרך, ואתה תצטרך לדעת איך להתמודד בכל דור ודור. ולכן זו המטרה. אין בעיה, אחר כך תביאו לנו את המדענים, ניתן לכם את ההסבר. כן, עכשיו ככה נקל פרקטט. אוכן, נאמר ככה, פרק ת' כבר בארתי לך כאן, בפרק ת' הוא מדבר על מספר הגלגלים, בפרק ח' הוא מדבר פרק ח' דיבר על תנועת הגלגלים, ואילו פרק ת' על מספר הגלגלים. וכבר אמרנו, לא מעלה ולא מועיל המספר, אלא מה? רבנו רוצה לנתב את זה שוב מתוך מה שדיברו בעניין מספר הגלגלים, להוביל למספרים שמייחס להם חשיבות כדי להסביר את מעשה מרכבה. כבר ביארתי לך כי מספר הגלגלים לא היה מדויק בזמן אריסטו, וכי אשר מנו הגלגלים בזמנו תשעה, לא מנו אלא עיגול האחד הכולל מספר גלגלים. וכי אשר מנו הגלגלים בזמננו תשעה, לא מנו אלא העיגול האחד הכולל מספר גלגלים, כפי שמתבאר למי שעיין בדעי התכונה. ולפיכך, אל יהיו מוזרים בעיניך גם דבר אחד החכמים זכרנו לך, שני רקיעים הם, שנאמר הן לשם אלוהיך השמיים ושמי השמיים. כי אומר דבר זה מנע עיגול כל הכוכבים עיגול אחד, כלומר הגלגלים אשר בהם כוכבים, ומנע עיגול הגלגל המקיף אשר אין כוכב בו גלגל שני. זאת אומרת, שוב חז"ל בכבודם ובעצמם ניסו על בסיס התיאוריות שהן מקובלות בעולם הפילוסופי להסביר פסוקים, כי כתוב הן לשם אלוהיך השמיים ושמי השמיים. אז על בסיס אותן תיאוריות של הגלגלים וחלקית וכל הדברים האלה, אז הם הסבירו שני רקיעים, שני רקיעים. אז כמו שחזל כך הלכו, גם אנחנו נלך בעקבותיהם ונצל את ההשערות המדעיות הפילוסופיות הללו כדי להסביר דברים בספרי אמונה בעניין מעשי מרכבה. היה והשערות האלה יפלו, אז ההסבר יפול ונחפש הסבר אחר. אני רק נותן לך דרכים, אני מקווה לך דרכים. אוכל כי אומר דבר זה מנע עיגול כל הכוכבים עיגול אחד, כלומר הגלגלים אשר בהם כוכבים, ומנע עיגול הגלגל המקיף אשר אין כוכב בו גלגל שני, ואמר שני רקיעים הם. ואני אקדים לך הקדמה שיש לך צורך לעניין שיש לי בו מטרה בפרק זה וזוהי. אז הוא אומר כל מה שאני כעת מסובב זה בגלל שיש לי צורך להגיע למספר 4 כדי להסביר מעשה מרכבה. דע כי גלגל נוגה וכוכב יש בהם מחלוקת בין אנשי המדע הראשונים אם הם למעלה מן השמש או תחת השמש, בפי שאין שם הוכחה שתורנו על סדר שני העיגולים הללו. והייתה שיטת כל הראשונים כעיגולי נוגה וכוכב מעל השמש, זה שיטת כל הראשונים. דע זה והבינו היטב, ואחר כך בא בתלמיוס והכריע שם למטה ואמר שהוא יותר נכון באופן טבעי שתי השמש לאמצע ושלושה כוכבים מעליה ושלושה תחתיה. ואחר כך באו אנשים אחרים, כל זה השערות, כן? ואחר כך באו אנשים אחרים בספרד ובאו אנשים אחרונים בספרד והתמחו במדעים מאוד ובערו כפי הקדמות בתלמיוס כי נוגה בכוכב מעל השמש. הוכרח החבר בזה אבן אפלח השבילי אשר נפגשתי עם בנו ספר ידוע, ואחר כך חקר בעניין זה הפילוסוף הנעלה אבו בקר אבן נסייר אשר למדתי אצל אחד מתלמידיו. רק תראו איפה עד רבנו, עד איפה הגיע, לא רק בספרים שהוא מעיד, הוא קרא ספרים עתיקי יומין, אלא עם הפילוסוף הזה הוא נפגש, עם הפילוסוף הזה הוא נפגש ודיבר וכו', כן? והראה דרכי לימידות שכבר התקנוה ממנו, שלפיהן רחוק שיהיו נוגה וכוכב מעל השמש, אלא שמה שאמר אבו בקר הוא ראיה להרחקת הדבר, לא ראיה שהוא נמנע, אלא להרחקת הדבר. יש הבדל בין הוכחה שאומר זה לא ייתכן בכלל בכלל, או קשה לארץ זה ככה, כן? כלל לא עושה דבר, תראו כמו זהיר, כלל לא עושה דבר. יהיה הדבר כך או לא יהיה, כן? לנוכח כל הדעות הסותרות הללו, פעם ככה, פעם ככה. הנה כל הראשונים היו מסדרים נוגה וכוכב מעל השמש, ולפי כך היו מונים העיגולים 5, עיגול הירח הקרוב אלינו בלי ספק, ועיגול השמש הוא עליו בהחלט, ועיגול 5 כוכבי הלכת, ועיגול הכוכבים הקבועים, והגלגל המקיף את הכל אשר אין בו כוכב, ונמצא מניין העיגולים המצוירים, כלומר עיגולי הצורות אשר בהם כוכבים, כי כך היו הקדמונים קוראים את הכוכבים, צורות כפי שידוע בספריהם, מזל, תלי וסרטן, בתולה, צורות. יהיה מגינם 4 עיגולים, עיגול הכוכבים הקבועים, עיגול 5 כוכבי הלכת, ועיגול השמש, ועיגול הירח. ולמעלה מכולם, גלגל אחד, חלק, אין בו כוכב. ומניין זה, עכשיו כל המאמץ של רבנו בפרק הזה הוא בשביל השורות האלה, ומניין זה הוא לדעתי יסוד גדול מאוד לעניין שעלה בדעתי ולא ראיתי בפירוש לאחד הפילוסופים, אבל מצאתי בדברי הפילוסופים בדברי חכמים מה שאירני עליו ואני מזכירו בפרק זה ואבאר העניין. כלומר, יהיו המספרים אשר יהיו, אבל נראה, הוא אומר, מכל הדעות השונות בכללי יש 4,
ארבעה כוכבים חוץ מגלגל מקי. ארבעה. אם ככה, אני אנצל את מספר ארבעה להסביר סתרי תורה. עכשיו, חיה, ונגיע לימים שהתיאוריות האלה ייפלו, אוקיי, אנחנו צריך, אנחנו שנשמותנו, להסביר סתרי התורה, ברור, אבל מצווה לנו דרכים, זו המטרה שלו, להתוות לנו דרכים איך לפתור סתרי התורה. בדיוק. עכשיו פרק י' נאמר ככה, ידוע ומפורסם, רק נתחיל אותו. מיד, רק נתחיל אותו. כן, בבקשה. לא שמעתי, סליחה. אבן הבית, הוא נקרא אבל דבר על בנו אמת. עכשיו בפרק י' הוא עוסק בפרק י' הכוכבים כמשפיעים על ההוויה, כן? הכוכבים כמשפיעים על ההוויה, זה לא אסטרולוגיה. רגע, זה לא אסטרולוגיה, כי אסטרולוגיה גלשה כבר לגוזמאות שכאילו הכוכבים משפיעים גל על האופי שלנו ועל דפוסי התנהגותנו. ועוד שרבנו מדבר על הכוכבים כמשפיעים על ההוויה בכדור הארץ, והדוגמה בולטת ביותר בכך הירח עם כוח המשיכה, עם כוח השפל. אבל יש גם עוד השפעות אחרות, זה מה שרצה רבנו כאן. ידוע ומפורסם בכל ספרי הפילוסופים, כאשר דיברו בהנהגה אמרו, כי הנהגת העולם הזה, השפל, כלומר עולם ההוויה והסבד, אינו אלא בכוחות השופעים מן הגלגלים. וכבר הזכרנו את זה כמה פעמים. וכן תמצא חכמים זכרונם לברכה אומרים, אין לך כל עשב ועשב מלמטה, שאין לו מזל ברקיע, מכה אותו ואומר לו גדל. כלומר, בוודאי ובוודאי שגרמי השמיים שלהם השפעה על הפריחה, על הצמיחה, על היקום. מה זה? לא, לא, זה אוקוס אוקוס. ודאי זה כוח הטבע, כן? עכשיו, ואומר לו גדל, שנאמר, הידעת חוקות שמיים, רק מה חזל בכוונה מקצינים עד לרמת הבת, כאילו, רמת כל צמח, כאילו, אומר לו גדל. אבל הכוונה, זה הכוח הטבעי שמשפיע על זה. זה תראו, פתאום יש מקצום, איך פתאום הצמחייה נובלת, או יש גשם, איך יש פריחה, או כל מיני תופעות בטבע שיש להם במיידי השפעה על הפירות, על כל מיני דברים האלה. אין צריך לצבק שגרמי השמיים במסלולם בכל אלה הם משפיעים לא במובן הרצוני, אלא כך השם הצביע שבתנועתם ועצם הבעייתם הם משפיעים על הבעיה שלנו. שנאמר, הידעת... מה? למה? 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 השפעות קוסמיות, ודאי. ודאי, למה לא? הנה, נתן את הדוגמה, הירח והשפל, הגאות השפל. נו, אותו דבר החום והקור. מה השמש? השמש. נו, ודאי. נו, אז אם יש עוד... אם יש עוד מהלכים קוסמיים שמשפיעים שהחום של השמש לא ישפיע עליהם, אנחנו נפגעים, ודאי. וכן, נאמר ככה, הידעת חוקות שמיים, אם תשים שטרו בארץ, ומזל, קוראים גם כוכב, ביטויים, לא תפעל, וואי, מזל, יש לו מזל, אין לו מזל. מזל, קוראים לו גם כוכב. תמצא את זה מפורש בתחילת בראשית רבה. שם אמרו, יש מזל שהוא גומר הלוחו ל-30 יום. מה זה מזל גומר הלוחו? לא מזל מיסטי. כוכב שגומר את הלוחו את משלו ב-30 יום. ויש מזל שהוא גומר הלוחו ל-30 שנה. הנה בערו בלשון זה, כי אפילו פרטי ההוויה, יש להם כוחות כוכבים מיוחדים. אין. ואף על פי שכל כוחות הגלגל מתפשטים בכל הנמצאים, אלא שיש גם
כוח כוכב מסוים מיוחד במין מסוים, כפי שהמצב וכוחות הגוף האחד, לפי שכל המציאות דבר אחד, כפי שהזכרנו. וכך אמרו הפילוסופים, כי יש לירח כוח נוסף ומיוחד ביסוד המים, כן, זה הגוד והשפל, והראי על כך תוספת הימים והנהרות ותוספת הירח וחסרונם וחסרונו, וחלות ההתפשטות בימים עם הופעת הירח והנסיגה בחזרתו, כלומר עלייתו וירידתו ברבעי הגלגל, כפי שהדבר פשוט וברור אצל כל, אצל מי שהתחקה על כך. אבל מה ששביב השמש מניע יסוד האש, הרי הדבר פשוט מאוד, כפי שאתה רואה מתפשטות החום במציאות עם השמש והתגברות הקור והרחקה והתרחתה מאיזה מקום או בשקיעתה ממנו, וזה פשוט מכדי להעריך בו. ועלה בלבי כאשר ידעתי זאת, כי ארבעה עיגולים הללו המצוירים הם ששופעים מכללותן כוחות בכל ההוויה, והם סיבתם, יש לכל עיגול יסוד מארבעת היסודות. אתם רואים? בגלל זה רבנו נזכח לזה, כדי להגיע לארבעה היסודות. ארבעה יסודות להגיע למעשה מרכבה. אותו העיגול, מקור כוח אותו היסוד באופן מיוחד, והוא מניע אותו תנועת הוויה בתנועתו. ויהיה עיגול הירח מניע המים, ועיגול השמש מניע אש, ועיגול שאר כוכב הלכת מניע אוויר, ולרוב תנועתם ושינויהם בחזרתם ועמידתם ושיעתם, רבה התגוונות האוויר ושינויו והצטמצמותו והתפשטותו במהירות, ועיגול הכוכבים הקרועים מניעים הארץ. וייתכן כי בשל כך קשתה תנועתה מלקבל, שימו לב, הם כל הקדמונים עד קופרניקוס האמינו שכדור הארץ נח וכולם נעים סביבו, לכן היא במרכז וכולם נעים סביבו. זו הייתה תיאוריה, אבל קופרניקוס הוכיח ההפך, וזה הנכון, מה שהוכיח שגם כדור הארץ נח והוא איננו המרכז. וייתכן כי בשל כך קשתה תנועתה מלקבל ההתפעלות וההתמזגות מחמת הציות הכוכבים הקבועים בתנועתם, וכבר העירו על ייחוד הכוכבים הקבועים לארץ ואומרם, כי מניין מיני הצמחים כמניין אחדי כוכבים מכללות הכוכבים. וכך אפשר שיהיה הסדר שיהיו העיגולים ארבעה יסודות הנעים מחמתם ארבעה, והכוחות השופעים להם במציאות באופן כללי ארבעה כוחות כמו שבארנו. זאת אומרת, שוב, כפי שאני אומר לכם, אם בפרק הקודם רבנו דיבר על המספר של הגלגלים כדי להגיע למה שנקרא הארבעה וחמישה להסביר ספרי תורה, עכשיו רבנו כאן גם כן, כמי שמביא ממצא מדעי של המהלכים הקוסמיים של הכוכבים, הם משפיעים על ההוויה בכדור הארץ, אז אם כן זה ייתן לו את הפתח להתקדם ולהסביר לנו דברים בספרי תורה בעניין מעשה מרכבה, כפי שנראה בהמשך. עד כאן. עכשיו חלק האגדה.